בוקר טוב הרצליה!
יו, יו, יו.
וואו, המון זמן לא הקלטנו אופר, ואני מקווה שזה פוגש את המאזינים שלנו כשהם קיבלו רצף של פרקים אחורה וגם רצף של פרקים קדימה.
תמיד אפשר גם לחזור לפרקים הראשונים, לשמוע כל מההתחלה, כן. לחדש את הארגז כלים.
אתמול הייתי בישיבה ומישהי עשתה לי שם שיימינג מול כולם. איפה אתם? אני נוסעת כל יום לעבודה ואני לא שומעת אתכם. לא היה קל, המאזינה הדוקה יודעת על מי מדובר. את צודקת.
צריך למצוא את מי שאחראי על העלאת פרקים.
כן, הוא מביא ילדים לעולם במקום לעלות פרקים. אני לא מבין את הדבר הזה. איזה כיף, היא מורחת שחוזרת אלינו, נכון?
וואי.
שלום.
מי מזהה?
דברי עוד קצת, נראה וידעו.
אני ג'קי, נעים מאוד.
נעים מאוד, ג'קי.
לחדשים, ושלום לוותיקים.
אז אופר, מה גורם לנו להביא אותה אורחת פעם שנייה?
לדעתי זה שילוב של הקיץ, השמש, החוף, אימפקט חברתי, וקייט סרפינג.
נכון.
קייט סרפינג? איך קייט סרפינג הגיע לפודקאסט שלנו?
כי יושבת איתנו ג'קי. שהיום היא הנציגה של העסק החברתי קייט פרייד, שהיא תכף תספר לנו עליו. וקייט פרייד לוקחים את השילוב הנפלא הזה שאמרתי, מצרפים אותו לנושא חברתי סופר סופר מרגש וחשוב, ויוצרים לנו מודל עסקי חברתי מדהים. והיום אנחנו פה סביב השולחן, לא תחת השמש, תחת האולפן, כדי להבין איך הדבר הזה נולד מרעיון אחר לגמרי. ואם אנחנו שמים טייטל לפרק שלנו, אפי, היום אנחנו הולכים לדבר על פיבוט, פיבוט בעסקים חברתיים.
אז רגע, אז באמת, מה שלך ולי ולג'קי מאוד מאוד ברור, לא בטוח שברור לכל המאזינים, אז בוא ניתן בריף קצר, ג'קי, במה, באיזה אוכלוסייה בחרתם לעסוק, ומה בדיוק אתם עושים, מה היה הסיבוב הראשון שלכם, ומה הבשורה החדשה שעליה אנחנו נתמקד היום, ונבין את המשמעויות של לעשות פיבוט כזה, זאת אומרת, לעשות שינוי בתוך עסק חברתי.
מעולה. אז קודם כל, אני לא חושבת שזה כל כך, לא מרגיש לי שזה כזה שונה, אבל אין ספק שעברנו שינויים מאוד מאוד גדולים.
אנחנו עושים דרמה, אל תהיה.
כן, כן,
אנחנו
בסדר.
מנסים לעשות
לא,
פה דרמה.
לא, זה בסדר,
אוקיי.
אני מבינה שזה טוב למאזינים. אנחנו רשמית, וכמו שמכירים אותנו מפעם שעברה, קוראים לנו AIR, שזה שילוב של האותיות AIR, זה Act, Inspire and Restore. זאת יוזמה חברתית, עסק חברתי שנולד בשביל לייצר תעסוקה שיקומית לאנשים שיוצאים ממעגל הזנות.
רגע, עוצר אותך.
כן.
מי שעכשיו יש לו סימן שאלה ומרים את הגבות, מהר לחזור לפרק 54, ששם אירחנו את מתי וג'קי.
שיעורי בית.
ודיברנו על AIR, על הגלגול הקודם. Mm-hmm. תמשיכי.
אז AIR זה השם הרשמי של העסק, והוא עדיין השם הרשמי של העסק. כשפתחנו אותו בתחילת הדרך, התחלנו עם ייצור של רהיטים, ממחזור של משטחי עץ
אירופאים.
נכון, אתה זוכר. רצינו לעשות מלא מלא שיתופי פעולה ביחד, וזה לא קרה. אבל לא נורא, לא נורא.
המוצרים שלכם מהממים. אני ראיתי אותם באברהם הוסטל, ראיתי אותם בכל מיני מקומות. ממש רואים את תביעת העין ואת הייצוב המאוד מאוד ייחודי. אבל זה ביזנס קשה, אה?
מאוד מאוד קשה. אחד הדברים שהבנו זה באמת בתוך העבודה עם העץ, א', לאוכלוסייה שלשמה התכנסנו, היא פחות מתאימה, זאת אומרת, זאת עבודה פיזית מאוד מאוד קשה ומאוד מלוכלכת, העלויות הן פחות רלוונטיות. והבנו עם הזמן שזה קצת הפוטנציאל העסקי בעצם, כדי לשרוד כעסק חברתי, הפוטנציאל העסקי היה מאוד מאוד קשה להצליח. לא יכולנו למכור את הרהיטים שלנו לחוץ לארץ, אלא רק לקהל מקומי, מאוד מאוד נישתי. זה מאוד הקשה עלינו.
זאת אומרת, מעבר לצד העסקי, שראיתם את תקרת הזכוכית ממש ממש, שאתם נוגחים בכל הזמן עם היכולת ייצור ומחירה, אמרתם בנוסף גם, הסוג עבודה הזה הוא לא מאוד מאוד מתחבר לאוכלוסיית היעד שלשמו הקמנו את זה, כי נכון. זה כבד, כי זה מלוכלך, נכון. כי יש בזה אהבה, כי התדמית של זה לא מי יודע מה. ואז אמרתם, חבל לנהל שתי מלחמות במקביל, אנחנו מסוגלים לנהל אחת, זה גם די קשה, ואולי כדאי לעשות פה איזשהו שינוי. אבל בסי שלו, למה העסק הזה הגיע של הנגרות, של הרהיטים, סליחה?
מבחינת השיא, האמת שרגע לפני ש... תכף אני אסביר גם איך זה קצת השתנה, אבל השיא, האמת, היה ממש, ממש בסוף. יצרנו שני פרויקטים עם עדן טבע מרקט, דרך אחד המעצבים הגדולים, ירון טל, מעצב מאוד מאוד גדול בארץ, עושה המון המון פרויקטים גדולים, וגם הרבה לקוחות פרטיים, אבל הבנו שהנישה שלנו להצליח זה דרך השוק העסקי יותר, ועשינו גם פרויקט עם עיריית תל אביב, פרויקט של צעירים בשכונת התקווה, גם פרויקט יחסית מאוד גדול, זאת אומרת, דווקא התחלנו לראות את האור בקצה המנהרה, ואז הכל התבהר שזה צריך להשתנות. אבל הכל ממש קורה לטובה, כי העסק, המוצר הזה גרם לנו פשוט להרחיב את היכולות שלנו ברמות מטורפות, ובאמת... לעשות מעבר לדמיון, זאת אומרת, כל הכוח שהגיע, כל בן אדם שנכנס, זה היה, וואו, איך אנחנו מתמודדים עם האתגר, איך אנחנו לומדים לא להוריד את הלחץ שלנו בתור יזמים וסטארט-אפ, לאנשים שאנחנו עובדים איתם, זה עשה לנו בית ספר אחוש לוקים.
אבל לי מאוד מאוד חשוב שאנשים ששומעים אותנו יבינו, הפיבוט שעשיתם הוא לא כי ג'אג'אתם על עשרות אלפי שקלים בחודש הכנסות, כי ג'אג'אתם על מאות אלפי שקלים ואולי גם נגעתם במיליון מחזור בשנה, ועדיין זה לא היה מספיק.
אז לא, עוד לא הגענו לשם, אבל זה בעצם נולד ממקום כזה. אני אנסה צעד אחורה. תוך כדי יצור הרהיטים, היה לנו מחלקת פירה. במחלקת תפירה יצרנו קריות בעצם וריפוד למוצרים, לרהיטים שעשינו. נגיד באברהם הוסטל לקחנו את השלט חוצות הענק שהיה להם בהתחלה, וזה היה הריפוד לקורסאות שעשינו למעלה.
Okay.
ככה התחיל להתפתח מחלקת התפירה. עם הזמן ראינו שמחלקת התפירה באמת יותר מתאים לקהל, לעובדים שלנו. ותוך כדי בעצם קיבלנו ממש בתרומה מוצר, שהתחיל על ידי מעצבת שוויצרית, שהיא גם גולשת קייטסרפינג, והיא גם היא מעצבת כבר, והיא הייתה כבר בתוך תהליך של לימודים נוספים באזור התפירה. ואת המוצר הזה שהיה מעין תחביב שהיא התחילה איתו, היא פשוט תרמה לנו את הדבר הזה, והוא נקרא קייט פרייד. מה זה אומר? זה אומר בעצם לקחת מצנחי קייטסרפינג, שזה בד מאוד מאוד חזק, נוגד מים, שאנשים גולשים איתו במים, ובעצם כשאי אפשר להשתמש בו יותר, תורמים אותו, מקבלים תיק בתמורה, והחומר גלם הזה, במקום לזרוק אותו לפח, הופך להיות חומר גלם לתיקים מאוד מאוד מגניבים, שזה באופן מאוד מאוד מצחיק, הוא בדיוק מה שעשינו עם הפלטות עץ, עם המשטחים.
את יודעת, יש עכשיו את הבאזוורד הזה על חדשנות, ובכלל אני אוהב את המושג social innovation, ועכשיו בצורה מאוד נונשלנטית, את תיארת מהלך מבריק של חדשנות. בעצם מה שאת מספרת לנו, שבפס ייצור שלכם, בשרשרת הערך, כמוצר נלווה, היה לכם את הרהיטים, שהם העיקר, וצריך קריות, ותפרנו, ויצרתם סקילס מסוימים, איזושהי יכולת וכישורים לעשות את התפירה הזו, ואז פתאום בשינוי מחשבה וחומר גלם שככה נכנס למערכת, פתאום הבנתם שיש פה פוטנציאל שהוא יותר משמעותי, ואולי יש לו פוטנציאל אפילו יותר גדול מאשר המוצר ליבה שלכם, השרשרת ערך המקורית.
בדיוק כך, בדיוק כך. אז כן, אז התחלנו לעבוד על התיקים, לקחנו את מה שהיא תרמה לנו, והתחלנו לפתח את זה, לעבוד עם האנשים, והבנו לאט לאט שזה באמת מוצר בעל פוטנציאל עסקי הרבה יותר גדול, שזה מחלקת התפירה כל כך הרבה יותר מגניב גם את האנשים שאנחנו עובדים איתם, וגם יותר מתאים להם. והתחלנו לפתח את זה, ובאיזשהו שלב הגענו לאיזה נקודת C, שבו יש לנו בעצם שתי עסקים, בתוך בית אחד, והבית הזה הוא כל כך בצעדי תינוקות, שממש זה היה יותר מדי.
זה היה ברור שאי אפשר את שני העסקים האלה במקביל, צריך לייצר פה בחירה בין החלופות, כשדווקא בצד החברתי, התשובה הייתה מאוד מאוד מובהקת, שהטקסטיל והתפירה והצבעוניות והמגניבות של העתיקים מנצחת את האפרוריות, האבק והמשקל של העץ.
כן, אני... קשה לי לדבר ככה על העץ, כי זה פשוט
לגמרי. אני חולה על העץ, כאילו, מי שמכיר אותי ומאזין יודע שזה הדבר עבורי, אבל...
איפי פה מתכווץ על הכיסא, לא פשוט לא לומר.
גם אנחנו, גם אנחנו. זה היה פשוט heartbreaking, ממש. זה גם משהו שכל כך עבדנו קשה עליו, וראינו גם שהוא כל כך מתחיל להתפתח פתאום, וזה עבודה עם עץ, זה כל כך תרפי, וזה מדהים, אבל...
אבל שנייה, תנו לי לנפץ את המלודרמה הזו. זה נשמע החלטה קלה. זה נשמע ש...
בצד החברתי אני, כן, אני בצד פה... הכלכלי לא בטוח. תראה, הם קיבלו נשמע. החלטה לעבור מ-B2B ל-B2C.
נכון.
זאת אומרת, אם היה להם ברור שאת כל סיפור הרהיטים הם עובדים מול עדן טבע מרקט, מול אברהם הוסטל, מול מעצבים, כלומר ביזנס טו ביזנס, תיקים הם מוכרים תיק,
לקוחות
תיק,
קצה.
תיק, תיק, ביזנס טו קסטומר.
נכון.
זה מהפכה קריטית.
שנה את כל האסטרטגיה קריטית. העסקית, אני מסכים. בוא ניקח את מה שאמרת, יש פה פיבוט במוצר, שאוטומטית משליך על פיבוט בכל האסטרטגיה העסקית.
עכשיו, חומרי הגלם, היכולת להשיג חומרי גלם ברהיטים היא מסובכת ומורכבת תפעולית, כן. אבל חומרי גלם יכלתם להשיג בלי סוף, מבחינת משטחים אירופאים.
נכון, על זה עץ, הרבה יותר
על
פשוט.
עץ. כן. בעוד שפה הסיפור עם להשיג, להגיע ולהביא לפעולה את האנשים שהחליפו את הקיץ הרף שלהם, שיביאו לכם את הבד ובתמורה תביאו להם תיק, זה... כאילו מטורף. מלחמה, זאת מלחמה ממש. גם על להשיג את חומרי הגלם.
ממש.
עם משאבים, עם... עכשיו אתה צריך למצוא את הנקודת איזון בין הביקוש להיצע ולמחירות.
בדיוק.
כי אתה גם צריך למכור, גם לייצר וגם לספק לעצמך חומרי גלם כל הזמן.
אין ספק שמצאנו לנו משהו שהוא לא פשוט לעשות, אין ספק. יש לנו לא מעט... מלחמות בדבר הזה, מאוד קשה לנו, אבל... יש בזה משהו שהוא מאוד מאתגר, והוא מאוד כיפי, והוא מאוד מרגש.
אז רגע, קפצנו לאתגרים, בוא נחזור צעד אחורה, כן. למה אופר, בחרתם?
תמיד, תמיד, תמיד מיישר אותה, איזה כיף שאתה קיים.
אז גם אמא שלי בטח אומרת את זה. אבל בוא נחזור ללמה בכל זאת הלכתם על זה. אני עשיתי, אני עושה צ'קליסט, אני כתבתי קודם כל הפעילות מלהיבה, רשמתי את זה למעלה, הדבר הזה לדעתי שאתה קם בבוקר ואתה נהנה ומתלהב ממה שאתה עושה סופר חשוב. האימפקט גם הסביבתי וגם החברתי הוא עולה מדרגה. אפרופו עשיתי שיעורי בית, הקייט סרפינג הזה זה חומר שהוא סכנה אקולוגית. אי אפשר לעשות איתו כלום עם הדבר הזה. אתם ממש מצילים את הסביבה.
רק להטמין אותו, זאת אומרת.
ההטמנה היא קטסטרופה בדבר הזה.
ברור.
בוא נגיד שבשלטי חוצות זה הרבה יותר רלוונטי, אנחנו לא מצילים את העולם, אבל אין ספק שזה משהו שהוא מיועד לשם.
ואתם אומרים שהפוטנציאל הכלכלי קרץ לכם.
כן. אם יש משהו אחד שלמדנו בתוך כל הדבר הזה, בתחילת הדרך שלנו, זה שבשביל להיות עסק חברתי מוצלח, ובשביל לעשות איזושהי השפעה חברתית, אנחנו חייבים שהעסק יהיה מוצלח. העסק חייב להיות כלכלי, העסק חייב להיות בעל פוטנציאל כלכלי, מצליח להתפתח, אי אפשר בלי זה.
אז מה גרם לכם להאמין שזה המקרה?
אז במקרה הזה, למזלנו, היה לנו איזשהו יועץ, איש עסקים אמריקאי שהגיע לביקור בארץ, ודרך חברים של היזמים, הוא הגיע אלינו לביקור, התחיל להכיר אותנו, ופשוט מבחינתו זה היה כל כך obvious, הוא אמר לנו באופן מאוד מאוד גס, למה אתם עושים רהיטים?
בקטע של זה לא משתלם?
בקטע של שחררו. זה לא נכון, אתם לא יכולים לעשות את זה ככה, והוא פשוט, ממש נתן לנו את זה בהגשה קרה ומאוד חדה. ולקחנו את לקחנו את הזמן בשביל להבין ולהפנים ולהבין מה זה אומר בעצם לוותר על הרייטים ולעשות החיתוך הזה, אבל זה היה העצה הכי טובה שקיבלנו.
עכשיו, תארי לי את הפרידה של היזמים בעלים ושל הצוות המקצועי ושל אוכלוסיית היעד. כאילו, תני לי מילה איך כל אחד מהם מגיב לפרידה הזאת.
זה היה ממש, זה היה שבירת לב, כאילו, זה ממש, היינו, כולנו היינו מאוהבים ביצור ובעץ, וזה היה...
למי היה הכי קשה?
יכול להיות שלי.
לא, זה בסדר, זה לגיטימי לחלוטין, זו תשובה שהיא בסדר גמור. איך קהל היד, זאת אומרת, האוכלוסייה שמייצרת, איך היא הגיבה לשינוי?
אז בשלב הזה בעצם היו לנו רק שלושה אנשים שעבדו על העץ, וכל השאר עבדו בתפירה. ככה שמבחינה הזאת, אחת הבנות בעצם גילתה לנו שבוע לפני זה שהיא גם יודעת לתפור, והתחילה לרמוז לנו שהיא רוצה לעבור למחלקת התפירה. זה היה מושלם. אז היא תופרת במשרה מלאה, והיא מתפתחת, והיא, וואו, ממש כיף להכיר אותה. אחת העובדות מצאנו, עזרנו לה בעצם למצוא עבודה בתחום אחר לגמרי, כי היא לא התעניינה בתפירה, והיא במצב טוב. ועם הבחורה השלישית, בכלל העבודה איתנו לצערי לא הסתדרה, והיא המשיכה בדרכה בלעדינו.
זאת אומרת שאם צריך להוציא פה איזושהי מסקנה מהמקרה הזה, זה שהחלטת כבר לעשות את הפיבוט העסקי, לך עכשיו ברזולוציה, במיקרו ניהול, תעבור בן אדם בן אדם, ותראה מה המשמעות של המעבר מבחינתו. יש כאלה שזה ממש טבעי להם, יש כאלה שהם אדישים לזה, ויש כאלה שגם ככה לא ממש יתחברו, ותעזור להם, אם הם לא יתחברו לנגרות או לא יתחברו לזה, זאת אומרת, זה היינו אח, תעזור להם לעשות את צעדיהם בעולם שהוא מחוץ לעולם של העסקים החברתיים, אבל צריך במיקרו-מנג'מנט, בן אדם בן אדם, לעבור ולראות איך עושים ממש. את המעבר הזה.
זה היה מאוד מאוד חשוב לנו לא לזרוק, לא להעיף אף אחד לרחוב, זאת אומרת, גם מבחינת הצוות, זאת אומרת, אחד הנגר שהוא היה עובד הסוציאלי הראשי, גם איתו עשינו איזשהו תהליך פרידה שהוא יהיה נכון גם לו. היה לנו מאוד מאוד חשוב שכל בן אדם יצא מזה בטוב. והיום העובד הסוציאלי הזה, שהוא לא עובד איתנו באופן ישיר, אבל הוא כן פתאום נכנס לעזר לנו לגייס את החומר גלם של המצנחי קייט סרפינג. זאת אומרת, הדברים, וזה לא כל כך במכוון, אבל הדברים, הדאגה הייתה שם, וזה פשוט, זה יצר דברים ופוטנציאל הרבה יותר טוב. אז זה היה מאוד מאוד חשוב לנו לדאוג בעיקר לעובדים, שכל אחד ימצא את המקום הנכון בשבילו.
אז על העובדים דיברת, על הצוות המקצועי דיברת, והבעלים, את אומרת, התמודדו עם ההחלטה.
כן, זה ברגע שעשינו את השינוי והבנו מה עומד בפנינו, זה היה די מהר, זאת אומרת, הכל עובד אצלנו ממש, ממש, ממש מהר. הבנו, סיימנו עם הלקוחות הקיימים, ותוך כדי הצוות כבר התחיל לעבוד על פיתוח ושינוי, והצבנו מחדש את החלל, ו הכל ממש טיק-טק בצורה, אין לי מושג איך עשינו את זה באמת. ממש אין לי מושג.
זה הכניס אנרגיות חדשות? הרגשתם שאתם reborn כזה?
ממש. זה הכניס אנרגיות חדשות, זה לא היה קל בשום צורה, אבל זה היה כל כך נכון, ופתאום לראות את הפוטנציאל האמיתי, והצלחנו להחדיר את זה גם לעובדים, והם נורא התלהבו, וכשאתה משקיע את כל האנרגיות שלך בדבר אחד, זה כל כך הרבה יותר נכון, אז אתה מסיים את היום ואתה פחות, אתה פחות תשוש, אתה יותר מולהב ומלא. וזה מאוד מאוד חשוב, כי לקום כל בוקר ולהתמודד עם משהו שאתה לא יודע אם אתה תצליח באמת לנצח את זה או להתגבר על הבעיות, יש בזה משהו מאוד, מאוד מחליש.
תראה, זה מדהים, כאילו בן אדם, בעצם אתה מבין שיש לו יותר מתשוקה אחת. יש אנשים שהתשוקה שלהם היא המקצוע, להיות טבח, או להיות נגר, או להיות מעצב. ולא באמת אכפת להם איפה. התשוקה שלהם היא לחומר ולמוצר ולאומנות הזאת. יש אנשים שהתשוקה שלהם היא לעשות שינוי חברתי בעולם, יש אנשים שהתשוקה שלהם היא להצליח, ובעולם שלנו ההצלחה מתורגמת לכסף, והם רוצים להרוויח הרבה כסף. וכאילו פה החבר'ה קיבלו החלטה ואמרו, אני, את התשוקה שלי לעץ, לנגרות, לרהיטים, לעיצוב, אני שם בצד. אני מוכן לוותר עליה, כי התשוקה שלי להיות בר קיימה כלכלית, והתשוקה שלי לעשות שינוי חברתי חזקות מזה, ובשם שתי התשוקות האלה אני מוכן לעשות את הפיבוט הזה. וזאת החלטה מאוד מאוד אמיצה. זאת אומרת, כשאני חושב על כל היזמים שאני מכיר, שיצא לי לאורך השנים, הם היו מאוהבים במקצוע. הקונדיטור אהב קונדיטאות, הוא לא היה מוכן לעשות פיבוט עכשיו לקרמיקה.
אז זה בדיוק, זאת נקודה ממש מעניינת, שתמיד הפריע לי, אני תמיד הרגשתי איך שכל העסק החברתי הזה התחיל, בעיניי היה בזה משהו שהוא, אני קוראת לזה לא נכון, אבל זה לא באמת ככה, אבל אני חושבת שאם היינו מתחילים עם המקום המקצועי, לבוא קודם כל מזה שאנחנו אנשי מקצוע בתחום מסוים, ומפה אנחנו רוצים לפתח עסק עם ערך חברתי, היה לנו כל כך הרבה יותר קל, ונכון מבחינה עסקית, הרבה יותר נכון. אנחנו היזמים, התחילו בלי מוצר, זה לא עניין אותם. הם התחילו אך ורק עם המטרה החברתית. לא עניין אותם המוצר.
אני מכיר גם אנשים כאלה, מכיר אותם ברמה האישית.
אז הם לא נגרים במקור, הם לא מעצבים במקור, הם לא אנשי החומר, שיש לזה המון פלוסים ויש לזה המון מינוסים. המינוסים שזה מאוד הקשה עלינו להצליח כלכלית, אבל מצד שני, להיות מה שאנחנו ולהגיע לעסק חברתי עם הפנטזיה הזאת של לייצר שינוי חברתי, אי אפשר בלי הפשן, התשוקה האמיתית הזאת שיש להם ליצור את השינוי החברתי הזה. זה מאוד מעניין, ורק היום אנחנו באמת מצליחים להיות, לשלב את הפן המקצועי האמיתי שאנחנו צריכים כדי להיות עסק חברתי מצליח, לדעתי.
אני חייב לשאול שאלה יותר קשה. האם הם היו מסוגלים לעשות פיבוט באוכלוסיית היעד, לבוא ולהגיד, הנגרים לא. עובד, העץ לא. עובד, לא. אבל בואו נעשה את זה עם אסירים משוחררים.
משום ולא... פנים ואופן לא.
איזה לא, אני מקבל פה לא, כאילו נחרץ, וואו.
תשמע, איפה, השאלה הזו של מה עושה עסק חברתי לעסק חברתי עולה כל הזמן. אין לנו גם את הרגולציה בארץ, ונכון, אפשר להסתמך על המודלים ועל כל מיני דברים שקורים בחול. בסופו של דבר, ודרך אגב, אני למדתי את זה ממך, לפני הרבה שנים ששמעתי אותך באחת ההרצאות הראשונות שלי בתחום, שכל זמן שמה שעומד לנגד עיניך, זה המטרה החברתית שאתה רוצה להשיג, ואתה מוכן לשנות את הפעילות העסקית, אתה עדיין עסק חברתי.
אבל אני מוכן לעשות היום, אני בעסק שלנו, מוכן לעשות פיבוט על האוכלוסייה. בכאב, כן? אני מת על הנוער בסיכון, אבל לא אכפת לי היה לעשות את הפיבוט הזה, ולעבור סתם לטובת העניין לאסירים משוחררים.
כי אני חושב שמה שמניע אותך היום זה לייצר שינוי חברתי. הדרייב שלך זה שינוי חברתי.
ברור.
היזמים העסקיים חברתיים שאני מכיר, יזמים ויזמות, הם מאוד ממוקדים על הבעיה, אני נזהר לא לומר אוכלוסייה, על מטרה מאוד מאוד מדויקת, וכן, הם גמישים לשנות את הכלים העסקיים או את האסטרטגיה, אבל המטרה היא מאוד מדויקת. אני חושב שאתה במקום, בדומה אתה יודע, לילי רד ואמיר נתן ואני ואנשים שפועלים במרחב הזה, ויסלחו לי כל מי שלא ציינתי את השם שלו, אנחנו במקום כבר שאנחנו רוצים לייצר את הסושל צ'נג' ואנחנו מחפשים את ההזדמנויות.
כן.
האנשים בשטח, כמו מתי, כמו ג'קי, הם רוצים לשנות את החיים של האוכלוסייה שהם בחרו.
המאוד מאוד מסוימת שהביאה אותם לפעולה, ובמקרה הזה, זו האוכלוסייה של נפגעי תעשיית המין.
כן, אין בזה שום דבר טוב או רע, יש פשוט עניין של מה אתה בתור בן אדם, וכל אחד לעצמו, מה המטרה האמיתית. התשוקה הנקודתית שלו.
אז באמת, בואו בזמן שנותר לנו, בואו ננסה לדבר קצת על איך נראה סדר היום של האוכלוסייה. עכשיו, במה הוא השתנה? זאת אומרת, מה השינויים המרכזיים ביום יום, בשעות עבודה שלהם, בלחץ עליהם, בלוחות הזמנים, איך זה נראה פתאום היום בניגוד לאיך שזה נראה לפני חצי שנה?
ביום יום מבחינתם, אני לא יודעת אם זה כל כך שונה מבחוץ.
שעות העבודה זהות.
שעות העבודה זה אותו דבר, אנחנו נמצאים באותו בניין, עברנו מקומת קרקע לקומה עליונה, שזה גם היה שינוי ש...
אור.
שהוא היה פיזית קשה, אבל זה הצליח, זה עזר לנו מאוד 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 בעלויות.
אוקיי.
אז מבחינתם, הם מגיעים לאותו מקום פחות או יותר. זה שהצלחנו להכניס אותם קצת בתוך עניין השינוי, לא, מאוד מאוד בניסיון מאוד מאוד רגיש, לא לשים את הלחץ עליהם.
אוקיי.
כי בשביל האוכלוסייה הזאת...
שיתפתם כל... אותם בקבלת החלטות, בתהליך? התייעצתם איתם?
בוא נגיד שקבלת ההחלטה הייתה... די זריזה ושל היזמים בלבד, וכולנו פשוט השתלבנו תחת ההחלטה הזאת. לא היה מקום להתייעץ יותר מדי, ואת האמת שברגע שעמדתי וטבע באו וסיפרו לי על זה, אז חוץ מלהגיד כואב לי הלב להתפרד מהרעיתים, אבל אני לא יכולה להסכים איתכם יותר. כאילו, זאת אומרת, זה היה פשוט כל כך obvious שזה הדבר הנכון לעשות, ובאמת הכל פשוט זרם לשם, זה באמת לא היה מקום להגיד לזה לא. ואחד הנקודות הכי הכי חשובות עם האוכלוסייה שאנחנו עובדים איתם, זה שכל שינוי הכי קטן בעולם הוא עולם, הוא עולם ומלואו בשבילם. עולם ומלואו, זה באמת לא יאמן. והדבר הזה מאוד לימד אותנו שאנחנו צריכים להפריד בין לחצים ושינויים גדולים בין הצוות לעובדים. איך אנחנו מעבירים את המידע, איך אנחנו נותנים להם את זה, פיסות מידע קטנות כל פעם.
וברורות ומדויקות.
וברורות וground level. ואומרים את זה בגובה העיניים שהם יבינו ולא ילחצו מזה, ומשלבים אותם בתהליך, לא בקבלת ההחלטות, אבל כן בתהליך. זאת אומרת, כן להראות להם שזה רק, להראות להם כל הזמן כמה זה יעשה להם טוב, כמה זה יביא להם יותר נחת. תראו אם אנחנו עושים את השינוי הזה, כמה זה יעזור לכם בסדר היום, נוכל להיות יותר מרוכזים בלעזור לכם. כאילו פשוט להראות את הצד היותר חיובי של הדבר הזה, ולא להתעסק במינוסים.
ג'קי, אני אצלנו רואה הבדל עצום, עצום, כאשר אנחנו מייצרים ללקוח מסוים, קסטמייז, שהוא צריך, במקרה שלנו זה קופסה, במידה מסוימת, בגובה מסוים, בעיצוב מסוים, ללוח זמן, ללוחות זמנים מאוד מאוד מוגדרים, לבין יצור שהוא למלאי. שיצור למלאי, יש לנו איזה 3-4-5 ווינרים כאלה, שאנחנו ממלאים את המחסנים. עכשיו, אצלכם כל הייצור הוא למלאי. בניגוד לעבודה לרהיטים, שהכל היה קסטמייז, ללקוח מסוים, שרצה מוצר מסוים, בלוחות זמנים מסוימים, אתם פשוט מייצרים למלאי. ואני רואה אצל האוכלוסייה שלנו, במקרה שלנו בני נוער בסיכון, אני רואה הבדל אדיר בתפקוד שלהם ובתפוקה שלהם כשהם מייצרים למלאי, שזה מאוד 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 נמוך, לבין כשהם עובדים מול לקוח מסוים, שהם נכנסים לטירוף שלהם ויודעים שצריך לעבוד בלוחות זמנים. האם אתם מרגישים את זה גם, ואיך אתם מנהלים את זה? כי לאורך זמן זה בעיה קשה מאוד לייצר בתפוקות שהן תפוקות למלאי. שאלה ארוכה, אין, מסובכת.
אין ספק שזה היה אחד הקשיים המאוד מאוד גדולים עם הרהיטים, ואגב, יש לנו את זה חצי כוח מבחינת המלאי של התיקים. כן, יש לנו מלאי, יש לנו כמה דגמים, ואנחנו עושים רק אותם וצריך אותם למלאי, אבל מצד שני, יש לנו פתאום לקוח שרוצה כמות מסוימת עד תאריך מסוים, ועכשיו אנחנו רוצים כל הזמן, יש את כל העניין של פיתוח מוצרים חדשים. זה מה שהיה הבעיה, אגב, עם הרהיטים, שלא יכולנו לערב את הצוות שלנו בכל כך הרבה דברים. זה היה מאוד מאוד מסובך. ועכשיו מגיע איזשהו מוצר, ואנחנו יכולים יחד עם העובדים לעשות את השינויים הקטנים, לשפר אותם, לייעל אותם.
בצבעוניות.
בצבעוניות, בדיוק, בכל הדברים הקטנים, בתיקונים מסוימים, בתהליכי העבודה, הכל הרבה פחות דרמטי, הרבה פחות קשה. ולכן זה נותן להם יותר ביטחון לקחת טיפה יותר יוזמה. ואי אפשר להפיל עליהם אולם ומלואו. טוב, הבן אדם הזה רוצה עכשיו שנמציא לו תיק XYZ.
לא, זה לא יקרה, זה ברור.
זה לא יקרה, אבל אם אנחנו נותנים משימות קטנות כל פעם, זה מערב אותם ומלמד אותם הרבה יותר. אז זה מאוד לטובה.
אין שני תיקים זהים, נכון? כל תיק ייראה בסופו של דבר אחרת, כי הוא יהיה חלק אחר מהמפרס.
בדיוק, כל תיק הוא ממש יוניק ואחד מינו.
זה אחלה הצעת ערך.
אז כשמייצרים למלאי הם פחות יעילים?
הם מאוד מאוד יעילים. להפך, הם מאוד מאוד יעילים, ואולי שוב פעם, זה כמו שאמרתי בהתחלה, בגלל שאנחנו באנו עם הרעיון החברתי קודם ופחות המקצועי, אז הם כל הזמן באים ואומרים לנו, טוב, זה יותר נכון לי לעבוד ככה וככה.
כן,
יש להם
הצעות ייעול שלהם, זה תמיד ברצפת הייצור, הצעות הייעול הן יהיו הטובות ביותר, כי
מדהים, וזה כיף, כי זה גם מוריד את הצוות לגובה שלהם, ומעלה אותם לגובה שלנו, אז יש איזשהו, יש איזשהו וייב מאוד פתוח ואוהב, וזה גם עוזר לנו ללמד אותם, ולתת להם את הביטחון העצמי הזה, של כמה הם חשובים, וכמה היעילות והאהבה שלהם, וכמה חשוב לנו שיהיה להם טוב, כדי שהם יעבדו יותר נכון, וכמה זה נותן להם חזרה, זה ממש בלי להתכוון, זה עושה את כל העבודה שרצינו.
תגידי, מה האתגרים העסקיים, העיקריים, שהשינוי הזה ייצר לכם?
אתגרים כלכליים. אם מייחסים את זה לרהיטים, זה נתן אתגרים חיוביים. זאת אומרת, זה אך ורק עזר לנו מבחינה כלכלית. הסרבול של העבודה עם העץ מול העבודה שלנו עם התיקים היא הרבה יותר, קלה אולי טכנית. היכולת למכור ללקוח כמויות קטנות פותח לנו קהל יעד הרבה יותר רחב.
אבל עלות ההגעה ללקוח נשארת עלות זהה, ולפעמים זה יהיה לקוח של 200 שקלים עושה רעש כמו לקוח של 100,000 שקל.
נכון, אין ספק שזה לשנות לחלוטין את קלי היעד, אבל זה עולם אחר לגמרי. זאת אומרת, אנחנו יכולים דרך אנשים מאוד מאוד ספציפיים להגיע לקהל הרבה יותר רחב. האופציה לעבוד נגיד מול חנויות אחרות ופחות להתעסק בלקוח הסופי, זה גם אופציה שהיה לנו יותר קשה עם הרייטים. זאת אומרת, עכשיו אנחנו יכולים להגיע לבעלי חנויות ולבעלי חברות שיקנו ויפיצו אותנו בעצמם. ובסופו של דבר, מעבר לרצון שלנו לעבוד עם האנשים שסבלו מהדבר הזה שנקרא זנות וסחר במין, אלא עכשיו יש לנו גם אופציה להגיע לאנשים מהצד השני של הבעיה הזאת ולגעת בקהל שצורך מין בצורה כזו או אחרת, ולהגיד להם, בואו, אנשים, אתם יכולים, במשהו מאוד מאוד קטן, אתם יכולים להיות חלק ולהגיד לזה לא.
זאת אומרת, הקריאה לפעולה היא הרבה יותר קונקרטית ויותר מעשית, כי אם אני מתנגד לתעשייה הזאת, ואני רוצה לעשות איזושהי פעולה, לרכוש תיק זה פעולה שהיא הרבה יותר זמינה עבורי והגיונית, מאשר להחליף את הריהוט שלי בבית, נגיד.
לחלוטין. אני חושבת שזה משהו ממש ממש קטן, אבל ספציפית בבעיה הזאת של זנות, זה כל כך, זה עדיין סוג של טאבו, ועדיין אנשים לא מספיק מתמודדים עם זה, וזאת הדרך שלנו להביא את זה קצת יותר לקרקע, וקצת יותר זמין, ולגרום לאנשים טיפה יותר לדבר על זה, ולקחת צעד, גם אם זה צעד קטן, בעיניי ההשפעה הסופית תהיה הרבה יותר גדולה.
את יודעת, זה היה לנו המון המון שיחות על זה, על מה נעה לפעולה, מה גורם לאנשים לקנות מעסקים חברתיים, ובאיזו שלב הייתה גישה, ואני לא רוצה לפתוח את השיחה על זאת, רק שהגישה הזאת תשמע וכל אחד יחשוב עליה, שבמידה מסוימת אנחנו העסקים החברתיים, נותנים את הזכות לאדם המערבי, העסוק, שלא מתפנה להתנדב ולא מתפנה לזה, אנחנו נותנים לו את הזכות להיות, לעשות שינוי חברתי דרך רכישה, ולהרגיש יותר טוב עם עצמו, והזכות הזאת עולה כסף, כן, היא עולה כסף גם כי המוצר שווה כסף, וגם כי נתתי לך עוד משהו בתמורה, ואני לא בא מעמדה שאני עושה לך טובה, ההפך, אני מספק צורך עבורך, שהוא היה קיים בך, ואני עושה אותו בצורה שהיא כמובן עסקית, וכמובן כלכלית, וכמובן נראה טוב, ולא ממקום של מסכנות.
נכון, אותי מסכימה עם זה, ממש.
ג'קי, אתם בעיניי, דוגמה מדהימה למה שהעולם החדש מאפשר לנו. אתם קודם כל עסק בינלאומי, אם אני מבין נכון, רוב הלקוחות שלכם הם לקוחות מחול, משלחות שמגיעות מחול, זאת אומרת אתם פחות מוכוונים מחירה לארץ, יותר לחול. אתם משלבים את ה-doing good and doing money, אתם נשענים בעצם על חומר גלם שהוא במרכאות צרה של אחרים ועבורכם הוא פתרון, ואתם מייצרים פתרון עבורו, ותחת כל המשתנים האלו, מעניין אותי לשמוע את היום-יום שלך, כמי שאחראית לייצר את הלקוחות ואת המחירות, למרות שזה עסק חברתי, סליחה שאני אומר את זה, ולמרות הסיפור היפה והפן החברתי, מה האתגרים העסקיים שאת צריכה כדי שעסק בינלאומי יצליח?
וואו, איזה אתגר להתחיל.
שומעים אותנו מאות אלפי אנשים, הם ישמחו לעזור עכשיו, אז את יודעת, call for help.
יש לי רשימה. האתגרים שלנו באמת ענקיים, כמו כל עסק, אני צריכה להגיע לקהל יד שלא נמצא במרחק כף יד שלי. גם ללקוחות עצמם, לקוחות הגדולים, להגיע לאנשים שבאמת, כמו שאמרתי, הם אנשים משפיעים ויכולו לדבר, אני לא יכולה לדבר באופן ישיר אל כל הקהל הפוטנציאלי שלי, אלא אני צריכה למצוא את האנשים המאוד מאוד ספציפיים שיבינו את המוצר שלנו, את היעילות ואת המטרה החברתית, וירצו לדבר ולספר לאנשים הקרובים. זה אתגר מאוד מאוד גדול. האתגר העסקי הוא כמובן בשביל שאנחנו נוכל לייצר יותר ויותר את ההשפעה שלנו, אנחנו חייבים שאנשים יקנו את התיקים. למצוא, להיות חברה שהיא עסקית ומבחינת המוצר אפילו, שאנשים ילכו לאיזשהו מדף ויקנו את התיק שלי במקום תיק של, לא יודעת, אדידס או קיפלינג או כל דבר אחר שנמצא היום באופנה, זה גם אתגר מטורף, זאת אומרת, צריך
וואו,
להסיק
את... וואו, אתם מתחרים במותגים האלו.
כן, ואנחנו הם גם... מחירים גבוהים מאוד, נכון. התחילים נמכרים מאוד גבוה.
תלוי ביחס למי זה, יחס לקהל הישראלי, כן, זה תיקים מאוד מאוד גבוהים, אבל גם לא, זאת אומרת, אנחנו לא תיק זול.
ג'קי, זה, כמה זה... תיקים אתם צריכים למכור בחודש בשביל הדבר הזה יחזיק את עצמו, ייצר היגיון וכו'. זה מאות? זה אלפים?
זה כל הזמן משתנה, אבל זה מאות. זה כרגע אנחנו חברה בוטיקית מאוד מאוד קטנה, והמטרה שלנו היא להיות חברה בוטיקית עם עוד כל מיני, עוד איזה 18 מקומות כאלה בעולם. זאת אומרת, ברגע שזה יהיה איזשהו מודל כלכלי מצליח, המטרה היא שיעשו את זה גם בתאילנד וגם בסין וגם ברומניה.
זאת אומרת, לשכפל את המודל.
אבל ככל שיעשה, אבל מכיוון שאתם מוכרים...
בדיוק תחת אותו מותג.
מכיוון שאתם מוכרים בכל העולם, ואין באמת משמעות איפה אתם מייצרים את זה, ככל שתעשו יותר נקודות ייצור, הבעיה הכלכלית שלכם רק תלך ותגדל. זאת אומרת, אני מנסה להבין את ההיגיון העסקי, כי ההיגיון העסקי שלי אומר, אני אעשה פה מפעל, יעסיק 5, 10, 15, 50, וימכור לכל העולם.
צריך עכשיו להכניס, מרסיאל, צריך להכניס איזה מוזיקה דרמטית עכשיו כזה, טאם, טאדאדאם, איפי פה נתן...
לא, ואתם עושים את הפעולה בדיוק הפוכה. אתם, בגלל העניין החברתי והרצון שלכם שיהיה לכם שלוחות בתאילנד ובמזרח אירופה ובדרום אמריקה ובישראל,
אנחנו צריכים להשיג יותר לקוחות, נקודה. אנחנו חייבים שמותג שהמוצר שלנו, וזה הלקח הכי חשוב שהבנו, אנחנו חייבים שהמוצר והמותג, קייט ברייד, התיקים יהיו פשוט תיקים מצוינים, וירצו לקנות אותם באופן מטורף ולהצליח.
מה שאפי אומר, זה שבעצם אתם עלולים לייצר לכם, לסניף הישראלי, לייצר תחרות אם יהיו סניפים שעובדים בכל העולם. הנקודה מדהים. שעלתה לי תוך חלום. כדי השאלה שאמרת, זה אם יש מותג אחד שנהנה מכל הרווניוז, אז האם באמת בסופו של דבר, אתה יודע, זה יגיע לחשבון בנק אחד, זה לא לייצר לך
שאלה.
זכיינים.
זאת שאלה.
זה כבר נראה לי לאסטרטגיה העסקית, והזמן שלנו הולך ונעלם. אני כן אשמח אם תוכלי לסיים קצת במספרים, כמה אנשים ומה קורה אצלכם ככה ב... את הכרטיס ביקור.
זו שאלה שאני הכי פחות אוהבת לדבר עליה. תמיד שואלים על המספרים, ולצערי המספרים שלנו לא סקסיים ולא אטרקטיביים. העסק שלנו מאוד מיועד לעבוד one on one, ממש להתמקד בכל בן אדם. אנחנו כרגע עובדים עם בערך 9 אנשים. אנחנו כל הזמן, אנחנו עדיין גם בשלבי התחלה, זאת אומרת שכל עוד הבסיס לעסק הזה הוא לא חזק, אין לנו את היכולת להביא יותר ויותר אנשים.
כמה
ברור.
בצוות, כמה עובדים בצוות, מעבר לתשעה מוצבים?
בצוות כרגע יש לנו, זה שילוב של 3 אנשים, פלוס מתנדבים חלק קבועים וחלק זמניים.
ג'קי.
סך הכל 10 צוות בערך,
כמי שעשה את 5 יחידות מתמטיקה שלו בחנות מקולת של קורדים, 100,000 שקל הכנסות בחודש, אתם מצליחים להגיע?
אנחנו... כמעט
שזה איזשהו מספר שהוא בסופו של דבר לחיות או למות.
אנחנו מגיעים לשם.
יפה מאוד, אוקיי.
אז אני, רגע, את אמרת, אני לא רוצה לגעת במספרים, לצערי, אני רוצה רגע לצייר את מה ששמעתי. אתם חבורה של משוגעים, שהקימו עסק חברתי, הקשימו חזון ציוני מדהים. מעסיקים, מכשירים ומשקמים 9 אנשים שניצלו ממעגל הזנות, מספקים עבודה לאנשים ששפר עליהם מזלם, נורמטיביים, ל3 עובדים, יש לכם צוות של מתנדבים, אתם אוטוטו מגיעים למחירות של 100,000 שקל בחודש, עובדים ומוכרים בכל העולם, מפיצים את הבשורה, ומצמצמים את הפגיעה הסביבתית, אני לא יודע, מתכווצת לי הבטן מהתלהבות, לא שומע פה לצערי וכאלה. ברור שתמיד יש לאן להשתפר, אבל זה תלוי נראה לי במשקפיים. אני אגיד לך יותר מזה, הלוואי ואני אשב פה עוד הרבה פרקים עם עוד אנשים שספרו לי שלצערם במרכאות יש להם כרגע 9 מוטבים.
זה מרשים מאוד מה שאתם מספרים. וכל הכבוד על האומץ, וכל הכבוד על היכולת לא להתאהב, היכולת לא להתאהב במוצר שלך, במותג שלך, ברעיון שלך, היא יכולת אדירה.
לגמרי. זה מדהד לי כל השיחה.
והאומץ לעבור לביזנס טו קסטומייז, ביזנס טו קסטומר, סליחה. אני באופן אישי מפוחד מהדבר הזה בטירוף.
אז אל תעשה את זה.
כן.
לא,
אני לא עושה את זה, ג'קי. אני באמת לא עושה את זה.
זה ממש בסדר גמור. עדיף שאתה תמקד את האנרגיות שלך למה שאתה יודע שאתה יכול וטוב בו.
לא, אז באמת כל הכבוד. וואו, זה היה מרשים מאוד.
תודה רבה רבה. כנסו לאתר של קייטפרייט, תראו את המוצרים המדהימים, המתנה הבאה, הפרגון הבא, לדעתי זה אחלה פתרון.
מתנה ייחודית ליותר ביותר.
אין עוד דומה לה. אתם תקנו מתנה שאין יותר כמוה, כל תיק הוא יוניק.
ומי שרוצה לראות את זה בעצמו, יכול להיכנס לאינסטגרם ולראות את אופר מדגמן עם התיקים שלנו.
אוי, שזה בחירה גרועה.
סליחה, אנחנו צלמים ממש טובים.
נכון.
אבל גם
הדוגמה לא משהו, מוצרים מעולים, ויש שם דוגמנים ודוגמניות הרבה יותר טובים ממני. הסרטון שלכם מעולה, תכנסו, תראו אותו.
תודה רבה.
ג'קי, תודה רבה שבאת.
ממש ממש תודה לכם.
תודה, מרסיאל.
מרסיאל, תודה רבה.